טוב, שלום רבותיי, אנחנו הגענו בעצם לחלק האחרון בסוגיית ירושלים של זהב. בדף שלנו הקטע מתחת לכותרת. אמנם התוכנית הזאת צריכה להיות שומה. לכאן הגענו בעצם. אז אם נסכם, מרכז היהדות, אם אפשר לומר, או אחד ממרכזי היהדות, כמו שהרב אומר, זה שכל כוח יכיל בקרבו שני הצדדים, ואז הוא יהיה באמצע, לא ממקום של פשרה, אלא ממקום של הכללה של שני הצדדים, שלא תהיה הפרזה ושלא יהיה מיעוט וחיסרון. והשבת היא בעצם הזמן שבו אנחנו יכולים למצוא את האיזון בין שני כוחות החיים הבסיסיים שלנו, הצד האלוהי והצד הטבעי. ועל כן הייתי חושב שהיות והאלוהי מאיר את הטבעי, את החומרי, אז עם אלה, וגם יש הלכות שקשורות לעניין הזה, שהשלושת הממדים החומרים שבאדם מבחינה גופנית, אכילה, שינה ויחסים מיניים לאשתו, שלושת הכוחות האלה הם בעצם שלושת המצוות הבאות לידי ביטוי יותר בשבת, אכילה בשבת, תענוג, שינה בשבת, חיי אישות וכו'. אז הייתי חושב שגם בהקשר של הפסקה שלנו, היינו חושבים שהאישה יכולה להתעדר בממדים חומריים כמו התכשיט שעשה רבי עקיבא לאשתו ירושלים של זהב, ולכן היא יכולה לצאת עם אותו תכשיט בשבת, כי קדושת השבת וקדושת רבי עקיבא וקדושת רחל אשתו וקדושת ירושלים וקדושת הראש, שתכף נפתח את סוגיית הראש, כל זה יכול באמת להשפיע על הזהב, על החומריות, על הטבעיות של החיים, שהתכווננו לכיוון הנכון. אבל, אומרת המשנה, שלא תצא אישה בירושלים של זהב, כי דווקא במקום שבו מתעוררת נטיית קודש, שיכולה באופן פוטנציאלי להעיר את החול, שם יכולות להיות סכנות גדולות, כי החול כביכול יקבל את התירוץ הדתי שלו, שהקודש מאיר עליו, מקרין עליו, משפיע עליו, מכוון אותו, ואז החול יכול לתפוס מקום יתר, ואז איבדנו את האמצע, והלכנו להפרזה ואיבדנו את האמצע. אז אנחנו בסוגיה הזאת עסוקים בכמה סוגיות. הפעם הקודמת עסקנו ביחס שבין הכלל והפרט, נכון? ירושלים, מבחינת ירושלים. היום אנחנו רוצים להבין הקטע האחרון. הרי התכשיט הזה הוא לא היה על הצוואר של רחל אשתו של רבי עקיבא, ולא היה על היד, לא הייתה שרשרת ולא היה צמיד ולא היה באוזן עגיל, אלא היה על הראש, מין כתר כזה, ירושלים של זהב. מה המשמעות? מה המשמעות שהתכשיט הזה היה לראש, ומה המשמעות בכלל של הראש? ואף על פי שזה ראש, ואף על פי שזה ירושלים, ואף על פי ששבת, ואף על פי כל מה שאמרנו, למרות זאת לא תצא אישה וכו'. אז אנחנו בקטע האחרון, מתחת לכותרת בעמודה האמצעית. אומנם התוכנית הזאת שנקראת באופן כללי ירושלים של זהב צריכה להיות שומה, שימו לב, לא מחפץ טבעי שפל, באין אור ושכל, באין קדושה ותפארת פנימית הנובעת ממקורה של תורה, אלא כי רק כשהעוז של ההרגשה הטהורה היא תולדה מאור הקדושה השכלית של דעת אלוהים אמת, שממנה באה ההרגשה של אהבת הכנסייה, כנסייה כוונה כנסת ישראל, וכל פרטי כוחותיה, ושיהיה מרכז החיים של המקור העושר, הנצח והעוד, אז היא הרגשת אמת וצדק שיש לה יסוד נמד קיים לעד. נקרא עוד טיפה. אומר הרב, ירושלים דדאבה כדאביד רבי עקיבא, סופר האותיות שבתורה, עכשיו כל מיני ביטויים על רבי עקיבא, שכולו סתימתה האליבה, שיצא נשמתו באחד, ודברים שלא נתגלו למשה נתגלו לרבי עקיבא וחבריו, כל אלה ביטויים מהגמרא, מאור קדוש, או מאור קדוש ועליון זה, מקור יסוד ההוראה השכלית, נכונה היא ההרגשה המבוססת על ההשכלה האמיתית של תורת אמת, הנעוצה בעומק הנשמה הישראלית להיות עולה ומפרחת. ומכל מקום, והיותה יורדת בתחום הרגש המשתתף עם התכונה של הנטייה אל הברק החיצוני, מבחינת הזהב, צריכה לכוח מצמצם, הנותן לגבול השומר בכבוד את ערכה ואומר לה עד פה תבוא, שמתגלה ממילא בהכרח התמעטות הקישוטים, או מתגלה אותו כוח ממילא בהכרח התמעטות הקישוטים, אפילו היותר נעוצים ביסוד התכונה לחיבת הקהל והקדושה, למען אכניע את ההדר החיצוני להראות על ידי התמעטות זה הצבעון במעט את תקרת היופי הפנימי של המנוחה והקדושה של אבות החיים שמקודשים בינו ויופי אלון של הקדושה העליונה. טוב, הגענו עד לפה, נסיים את הכל. טוב לראות להשם, מזמר לשמך העליון, נגיד הבוקר חזיך ומוסר בלילות, מגדלו מעשיך השם מאוד מקום מחשבותיך, ישבר לא ידע עשו לבון לזאת, שיקר לכן מבלה יופי, אישה, עירת השם, היא תתעלה. טוב, בואו נלמד את הפסקה הזאת בפני עצמה, ואחרי נחבר את זה לכל הסוגיה. בסדר? נלך בצורה מסודרת. אמנם התוכנית הזאת, הרי כשרבי עקיבא עשה את התכשיט הזה לאשתו, אז הוא מבטא איזשהו ממד חומרי. קודם כל זה מבטא את הרגשות של רבי עקיבא לאשתו. בית, התכשיט הזה הוא מזהב, אז ודאי שיש בו, הייתי אומר, יש לו שווי כלכלי, ויש לו גם איזה יופי חומרי וכו'. אם כן, כוחות החיים החומריים, אפשר לומר, באים לידי ביטוי בתכשיט הזה. אבל אומר הרב, התכשיט הזה היה צריך להיות על הראש של אשתו של רבי עקיבא. הראש הוא מקום השכל. התכשיט הוא הגוף, החומר. התנועה בין רבי עקיבא לאשתו בממד הנפשי זה הרגש. אבל התכשיט הזה היה השכל. כלומר, השכל, רגש והגוף, החומר, הפיזי. מה היחס בין שלושתם? אומר הרב, אמנם התוכנית הזאת, התוכנית של ירושלים של זהב, שעשה רבי עקיבא לאשתו, צריכה להיות שומה. שומה מלשון שמי, שמאות, נערכת. כן? האדם צריך להיות שם את מידותיו, תמיד אומר הרמב״ם. שם מלשון שומה, הערכה, שיעור וכו'. אז התוכנית הזאת צריכה להיות שומה, דהיינו מוערכת, נמדדת, משוערת, לא מחפץ טבעי שפל. חפץ טבעי שפל הכוונה, כל מה שהוא לא, תכף נגדיר את זה יותר טוב, שכל אלוהי. אלא למשל, רגשות או תחושות. אז את התוכנית הזאת של ירושלים של זהב, היא צריכה להיות שומה, כלומר נערכת, אנחנו צריכים להתייחס אליה, לא מחפץ טבעי שפל ואין אור ושכל, קודם כל החלק הראשון, השכל, בית החלק השני יותר עמוק, ואין קדושה ותפארת פנימית הנובעת ממקורה של תורה, כלומר שכל אלוהי, קדושה, דבקות וכו'. עכשיו משפט חשוב, אנחנו הולכים לפרט אותו קצת, כי רק כשהעוז של ההרגשה הטהורה היא תולדה מאור הקדושה השכלית של דעת אלוהים אמת, שממנה באה ההרגשה של אהבת הכנסייה וכל פרטי כוחותיה, אני מדלג קצת כמה שורות, אז, או שורה וחצי, אז היא הרגשת אמת וצדק שיש לה יסוד קיים לעד. טוב, בואו נעשה איזשהו סדר. הקדוש ברוך הוא ברוך השם ברא באדם כל מיני סוגים של כוחות. חלק מהכוחות שלו באים מדי ביטוי דרך החושים שלו. חוש הראייה, חוש השמיעה וכו'. חלק מהכוחות שלו באים לידי ביטוי דרך הרגשות שלו, דרך התחושות שלו, שבאות לידי ביטוי בנפשו, לא רק דרך החושים הפיזיים, אלא רגשות, זה כבר יותר עמוק. ואין ספק שהכוחות האלה, הגופניים נקרא להם, החושיים והרגשיים, צריכים לצאת אל הפועל. ולכן ברור, למשל דוגמה, כך דוגמה פשוטה, שאסור להתחתן על פי ההלכה, א', אם הצד החושי לא יצא אל הפועל, לא יישא אדם אישה עד שתראינה, עד שיראינה שמה תתגנה עליו, תחילת פרק שני מסכת קידושין, כך נפסק להלכה, אומרת הגמרא שמה יעבור על ואהבת לרעך כמוך וכו', ויראינה זה כל צדדי הראייה בין המראה החיצוני שלה ובין המראה היותר פנימי שלה, הנפשי, האישיותי, הכישרוני, השכלי, הדמיוני, השאיפותי וכו' וכו'. בקיצור, כל הופעות היראינה, אבל קודם כל היראינה הפיזית. כן? אסור לישא אישה עד שיראינה. וחוץ מזה, ברור לנו, כל מי שהתחתן יודע, שהדינמיקה הרגשית, לפחות הבסיסית, שקיימת בין בני זוג, היא א' ב' ביכולת להכריע. כלומר, אם זה לא קיים, אז זה בלתי אפשרי. זה גם אולי כלול במילה יראינה. אם כן, החושים והרגשות ודאי שצריכים לצאת אל הפועל. אבל, אומר הרב בן היה, כדאי לכתוב מקור, אנחנו מזכירים את המקור הזה מדי פעם, מקור חשוב. אין היה שבת א', עמוד 15 פסקה כף, פרק ראשון פסקה כף בעמוד 15. אני קורא 2-3-4 משפטים. השכל נעשה באדם, מה היחס בין השכל לבין הרגשות לבין הפעולות? אומר הרב, השכל נעשה באדם כדי לנהל את כל מעשיו וגם את כל רגשותיו הטבעיים. כלומר, הגוף לא יכול לתפקד באופן עצמאי. הרגש לא יכול לתפקד באופן עצמאי. באופן עצמאי זה אומר שהוא חסר שכל או חסר קדושה בעם ישראל. זה לא. אז נכון, תכף נקרא שהרגשות והמעשים צריכים להופיע, כלומר צריכים לתת מקום של כבוד לגוף ולנפש, זה נכון, אבל שני הכוחות האלה הם כוחות שלא יכולים להתנהל בעצמם. הרב קורא לכוחות האלה כוחות עיוורים. למשל, ניקח דוגמה פשוטה. למשל, אדם אוהב גלידה, והיה היום, והוא הולך ברחוב, והוא מוצא גבי הגלידה. בדיוק מה שהוא אוהב. איזה גלידה אתה אוהב? ברוך הבא. פונץ' בננה, נגיד. אז אתה הולך ברחוב ורואה את גלידה פונץ' בננה. עם דודבן למעלה. יפה. עכשיו לא אתה חס ושלום. ונגיד שעכשיו החוש, חוש הטעם שלו מתעורר. וחס ושלום, לא אתה, לא אף אחד מאיתנו, או אחרים, ונגיד שהגלידה הזאת היא מורעלת. רק האדם אין לו שכל, א', לזהות שהיא מורעלת, ב', להבין מה המשמעות אם הוא יאכל אותה כשהיא מורעלת. אז אם הוא יאכל את הגלידה הזאת כי החוש שלו יתעורר, מה תהיה התוצאה? מוות. כלומר, חוש ללא שכל שווה מוות. אומנם זו דוגמה קיצונית, אבל העיקרון הוא ודאי נכון. אוי ואבוי אם אדם מנהל את חייו על פי חושיו. על פי חושיו הוא יהיה מהר מאוד חיית ערף. הוא רעב, הוא טורף. את מי הוא טורף? את כל מי שהוא יכול. זהו. כל מיני סוגים של, איך נקרא לזה? טריפות שווה טריפות. כל מיני סוגים. או למשל רגשות. מישהו הכעיס אותי. ואני חסר שכל. חסר שכל אלוהי. אז הרגשות מתעוררים. באופן טבעי. ואני מגיב. נו, כולנו יודעים איך יגיב אדם שהשכל לא מנהל את הרגשות שלו. לכן ברור הוא שזה שהקדוש ברוך הוא נתן באדם כוחות תחושיים ורגשיים, גופניים ונפשיים, ודאי יש להם מטרה, הם ודאי צריכים להתגלות. אסור, תכף נראה, להקהות את, 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 את עוצמות החיים שבהם. אבל ברור הוא שהשכל צריך לנהל אותם. לנהל אותם מתי להופיע, איך להופיע, לאיזו מטרה להופיע וכו'. דברים פשוטים מאוד, אבל לפעמים אנחנו שוכחים את זה. השכל נעשה באדם כדי לנהל את כל מעשיו וגם את כל רגשותיו הטבעיים. זה השכל. לכן כשרבי עקיבא עושה תכשיט לאשתו, שהתכשיט הזה מעורר רגשות, מעורר חושים, מעורר הרבה ממדים טבעיים של חיים, הוא אמר לה, גברת, אשתי היקרה, התכשיט הזה הוא צריך להיות על הראש. מה זאת אומרת הראש? הראש שלך, השכל, המחשבה, המוח, הוא צריך לתת את הכיוון, את המגמה, את המטרה לזהב, לחומריות, לרגש שבהם. טוב, זה לא מה שאנחנו מחר הולכים לקנות תכשיטים לנשותינו, שהם תכשיטים על הראש, אלא אם כן הם יהיו מלכות, זה משהו אחר, כלומר אין מלכות, אבל בדרך כלל יש שרשרת או איזה עגיל או משהו, בסדר. אבל באופן עקרוני, זה מה שרבי עקיבא רצה להגיד שהוא עשה לתכשיט שהוא מונח לה על הראש. הראש מניע פה את המערכת. השכל, ולא רק הראש הפרטי, הראש של ירושלים, הכלל ישראלית, כמו שראינו פעם קודמת. אני חוזר רגע לעין היה שבשבת א' 15 שקפצנו אליו. אולם דבר זה ראו להיות תמיד למורה דרך לאדם. שאף על פי שהשכל מנהל, ואוי ואבוי אם הוא לא ינהל, בין השכל האנושי ודאי השכל האלוהי, כי לא טוב הוא להרחיב כל כך את שלטון השכל, עד שיפריע את הרגשות הטבעיים ממהלכם. אסור שהשכל ישתלט על הרגשות, על החושים, עד כדי יבטל אותם. דהיינו, חז ושלום, אדם פגש בחורה, בחור פגש בחורה, ושכלית, ושכלית אלוהית, הם מאוד מתאימים, כלומר שני הדיסקים של המחשב של, שבשניהם נפגשו, העולם הרגשי שם חסום לחלוטין, תקוע לגמרי, העולם החושי לא מתחבר לחלוטין, אבל היות והם יודעים ללמוד אותו אין היה באותה צורה, הם החליטו להתחתן. זה חורבן. אז לא יכול להיות שהשכל ידלג, ימעט, יסלק וכו' את הרגשות ואת החושים. זה ודאי לא יכול להיות. נכון שהשכל מנהל, אבל בדיוק אני חושב שהמילה מנהל היא מילה מצוינת. כלומר, זה כמו מנהל של, של בית ספר. המנהל של בית הספר לא נכנס במקום המורה לכיתה. הוא לא אומר למורה, תצאי מפה, אני עכשיו מנהל את הכיתה. אתה מנהל את בית הספר. אתה תיתן כיוונים, תיתן מטרות, תשים דגשים, תפתור לפעמים בעיות. בסדר. אבל מי שבפועל, במציאות, יהיה בכיתה, זאת המורה, זה לא המנהל. אז המנהל מנהל מבחוץ, מלמעלה, אבל הוא לא בא במקום. זאת הגדרה מאוד חשובה. לכן לא טוב, אולם דבר זה ראוי להיות תמיד למורה דרך לאדם, כי לא טוב הוא להרחיב כל כך את שלטון השכל. מה זה להרחיב את כוח את שלטון השכל? כלומר, לתת לשכליות מקום יתר, עד כדי כך, עד שיפריע את הרגשות הטבעיים ממהלכה. עד שהרגשות הטבעיים יתחילו להתקעקע. על זה נאמר, על זה אמר שלמה המלך, ואל תתחכם יותר למה תשומם. האמת של הפסוק כתוב, עוד משהו, אל תהי צדיק הרבה, ואל תתחכם יותר למה תשומם. דיינו, אל תיתן מקום יתר במרכאות חס ושלום לנשמה שלך, צדיק יותר, יותר מדי. ואל תתחכם יותר, אל תיתן מקום יתר לחוכמה שלך, לשכל שלך. למה תשומם? למה כוחות החיים הטבעיים שלך, החושיים, הרגשיים, הגופנים הנפשיים, יהיו שוממים, תהיה בהם שממה, לא יופיעו בצורה בריאה. לכן אל תהי צדיק הרבה, ואל תתחכם יותר. באיזה תנאי, מה גבולות הגזרה? שלא תגיע למצב שאתה שומם. אלא תהי צדיק, ותהיה חכם, אבל שכוחות החיים הטבעיים חיים במלוא ערנותם. כי את כל הנטיות הטבעיות שבאדם, בגופו יותר החושים ובנפשו יותר הרגשות, ראוי לשומרן בתוקפן ובבריאותן לפתחן ולשכללן, ולשכללן, אלא שעל גביהן צריך שהשכל עומד ומנהיגן, אבל לא ייכנס בגבולן, לחבל אותן ולהמעיט צורתן. השכל לא יכול לבוא במקום, השכל יבוא מלמעלה כמנהל. כלל גדול בחיים שלנו. יוצא לפי זה דבר חשוב מאוד, שהתפיסה לצערנו הרב המקובלת היום, שהעולם הרגישי של האדם, או העולם החושי של האדם, יכול להיות מנוטרל משכל, ממחשבה, מתודעה, זה דבר חמור. דבר חמור. סליחה שאני חוזר שוב לדוגמה שבינו לבינה, כי הדוגמה בסוגיות האלה היא הכי טובה, היא הטובה ביותר. ביטוי כמו התאהבתי בה. מה זה בדיוק? מי התאהב במה? לפי חיוכיכם מתחת לשפמכם, אני רואה שזה רלוונטי המשפט הזה. מה זה להתאהב? בכלל, אחת השאלות, הייתי אומר, מבחינה פילוסופית, הכי קשות, אם אפשר לומר על מצוותיה של תורה, אחת השאלות העקרוניות. איך הקדוש ברוך הוא יכול לצוות ציוויים על הרגשות? ואהבת את השם אלוהיך, ואהבת לך כמוך, ואהבת את הגר. איך הקדוש ברוך יכול לצוות עליי לאהוב? לאהוב או שזה רגשי קיים או שזה לא קיים. וכאן אמרנו דבר גדול, שהאהבה שהיא ביטוי לרגש חזק מאוד בין אדם לאדם, היא תוצאה, היא לא סיבה, היא תוצאה של הבנה שכלית, של תודעה שכלית, של הכרה שכלית. למשל הרב כותב בספר אורות, צריך לחזור על זה כל הזמן, בפרק אהבת ישראל, שאנשים חושבים שכשאתה רואה אדם שאוהב את עם ישראל, אוהב את כלל ישראל, אוהב את פרט ישראל, אז הוא נראה לך אדם רגשי, סליחה שאני אומר, פרימיטיבי, נאיבי, לא קורא עיתונים, לא שם לב למציאות, חסר היגיון, תלוש, מרחף לגמרי, בגלל זה הוא אוהב. אבל אם הוא היה אדם רציונליסט, הגיוני, שם לב למציאות, והיה שוקל במשקולת השכל את המציאות הזאת, הוא ודאי לא היה אוהב. זאת התפיסה, לצערנו הרב. אומר הרב, תחילת פרק ד' אהבת ישראל בספר אורות, אני מצטער מאנשי האינטרנט שאני מסתובב כל פעם. אורות, יש למישהו? מה, אתה הולך בכיס, בצבא? אומר הרב, כדאי למי שיש לפניו ספר על השולחן, כדאי לפתוח. אורות, ספר אורות, עמוד קוף ממחת, פרק אהבת ישראל, פרק ד', פסקה א', ונקרא חצי פסקה ב'. אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים. אהבת ישראל, פשוט. והעבודה שאדם צריך לעבוד על עצמו, עם עצמו. לא לעבוד על עצמו, דיינו לשקר חדו שם, אלא לעבוד עבודה פנימית על עצמו, כן? אז אהבת ישראל והעבודה שאדם צריך לעבוד עם עצמו, של הסנגוריה, לסנגר, לראות את הצד החיובי שבכל דבר. גם אם יש הרבה קלקולים, והעבודה של הסנגוריה על הכלל, על כלל ישראל, ועל הפרטים ועל פרט ישראל, אומר הרב, איננה רק עבודה הרגשית לבדה. זאת לא עבודה רגשית, למרות שזה התבטא ברגשות, וזה התבטא במעשים. אני אוהב אותך, אז אני מקרין כלפיך אהבה, אני מחבק אותך, מנשק אותך, וקודם לך אפילו איזה מסטיק בזוקו במקולת. בסדר, אז ברור שיש לזה ביטויים רגשיים, חושיים, מעשיים, לאהבה הזאת. אני לא יכול, זה לא יכול להישאר איזה אהבה מופשטת. אבל זה לא מתחיל משם, ריבונו של עולם, זה לא מתחיל מהרגשות. לכן שקר מוחלט, מי שאומר שאהבה שווה רגש. שקר. כל מי שמתכוון להתחתן, שיזכור את המשפט הזה. מאלה שעדיין לא נשואים. פה. אז אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה לכלל ולפרטים איננה רק עבודה הרגשית לבדה. אלא כי היא מקצוע גדול בתורה. והמקצוע הכי גדול במפגש עם התורה זה לימוד תורה. והמקצוע הכי גדול בתורה מבחינת העומק האלוהי שבו הוא מקצוע האמונה, מקף קבלה, מקף נבואה, שמגלה לנו מתחת לפני השטח, מתחת למציאות הגלויה, מגלה לנו את השורש האלוהי החיובי שיש בכל דבר. אז זאת חוכמה לדעת לחפור ולמצוא שם את הנפט, שהוא בעצם הגרעין של מה שנמצא בפנים, והוא הסיבה של הכל. כי מקצוע גדול בתורה וחוכמה עמוקה ורחבה. זה חוכמה גם עמוקה וגם רחבה, גם איכות גם כמות, רבת הענפים וכו'. בית הרב מפרט את זה יותר. אהבת ישראל היא תולדה, היא לא אב, היא תולדה, היא לא סיבה, היא תוצאה של מה? היא תולדה מהאמונה שלנו, שהאמונה הזאת נובעת מלימוד, לימוד אמונה, דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים, מהאמונה באורה האלוהי של כנסת ישראל, במקור האור האלוהי שיש בכלל ישראל ובפרט ישראל בכל המצבים, שהוא לה אותו מאור אלוהי, שורש אלוהי פנימי שנמצא בישראל, שהוא לה סגולה עצמית, זה אישיות, זה טבע, זה אופי, זה תכונה, זה כישרון, זה לא יזוז, זה לא ישתנה, שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים, גם ובעיקר, ויותר צריכה אהבה עליונה זו, אהבת ישראל, וסיבתה, האמונה הפנימית בשורש האלוהי שלה, זו הסיבה, שכל, לימוד, של לגלות את האומן הנמצא באומנות, באותו אדם, באותה בריאה, וכולי, להיות מתעוררת, אז בעיקר האהבה העליונה הזאת צריכה להיות מתעוררת. בקרב אנשי לב הרוח, בית ירידתה של האומה במצב הרוח, שעוררים קלקולים רוחניים. בית אשר רמיסת קודש וזיזול דת יראו בכל תוקף ועוז, בכלל ובפרט ושלום. להבחין שעם כל זה, כוח ישראל גדול ומעצום לאלוהיו. תכונת ישראל, סגולת ישראל, קדושת ישראל. ולהסתכל במאור הפנימי, במקור האור הפנימי שחודר את רוח הכלל, ושמשכנו הוא גם כן בכל נפש פרטית, שבישראל בגלוי או בסתר, או בסתר גם בנפש הנסוגה מאוד, אשר שרה הרבה מדרך השם. זה מקור האהב. אהבת ישראל זה מקצוע. אומרים בשם הבעל שם טוב, שהוא אמר, שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם שתי עיניים. עין אחת, לראות את יתרונות חבריו, ועין שנייה, לראות את מומי עצמו. ולא להפך. וואו, עדיין. אבל את זה יכול לעשות מי שמתחיל מהשכל, מי שיודע מה ההבדל העקרוני בהבנה שכלית פשוטה בין המהות של האדם או ודאי של האומה לבין הבחירה המציאותית שלא תמיד מגלה את המהות. זה הבדל של שמיים וארץ. יש הבדל, צריך להבדיל הבדל עקרוני, כמו שרב צידה אומר, בין למשל אופניים למטוס. ניקח את הדוגמה שהוא הזכיר, למשל דוגמה, אופניים תקינות ומטוס מקולקל, מה עדיף? תענו לי. אופניים תקינות. זה ביחסיות בין האופניים האלה למטוס הזה, כי האופניים האלה תקינות והמטוס הזה מקולקל. אבל כשאנחנו עולים קומה ומבחינים הבחנה סוגית, הוא קרא לזה הבחנה מינית, דיינו של מין, של סוגים, של ממדים. מה אתה משווה בכלל? את כלי התחבורה נקרא אופניים, וכלי התחבורה נקרא מטוס. המטוס זה יתוקן, הוא מטוס. הוא לא אופניים. אז אף על פי שהמטוס מקולקל והאופניים תקינות, ומבחינה שימושית עכשווית, האופניים עדיפות, מבחינה סוגית, עקרונית, המטוס עדיף. זאת הבחנה שכלית ראשונה פשוטה. הבחנה, הייתי אומר, בין המהות של הדבר לבין ההופעה שלו במציאות, או אי ההופעה שלו במציאות, כי הוא כרגע לא תקין. לא מגלה את עצמו. בוחר לא נכון. זה שכל ראשוני, לא צריך להיות פיקח בשביל להבין את זה. ברור לנו שכשאדם מנגן בכינור, מה שקודם לזה שהאצבעות שלו זזות על המיתרים, יש לו כישרון לנגן בכיוון. הכישרון הוא העצמיות של האדם, ולא האצבעות שזזות שם על המיתרים. זה ביטוי. ולכן גם אם האצבעות לא יזוזו על המיתרים, כי אין לו אצבעות חס ושלום, או במקרה הטוב אין לו כינור, זה לא אומר שאין לו כישרון לנגן בכינור. מה זה קשור לעניין? יש לו כישרון, הוא לא ממצא אותו. חבל מאוד שהוא לא ממצא אותו, אבל הכישרון נמצא. זאת הבחנה שכלית פשוטה. לכן כל העולם הרגשי שלנו והחושי שלנו חייב לקבל את מקומו, את ערכו, את תפקידו. חייבים להתייחס אליו ממקום שכלי. של שכל, קודם כל, אנושי פשוט, ובית שכל אלוהי מדויק. ולכן רבי עקיבא עשה לאשתו ירושלים על הראש. גם ראש וגם ירושלים. גם שכל וגם כלל ישראל. עכשיו בואי ניגש אל הזהב. ואף על פי כן חכמים אמרו, מסוכן. וואו. אז כמה צריך להיזהר? מישהו רוצה להעיר משהו? בבקשה.
מה ההבדל בין אהבה ממבט ראשון לזיווג ראשון?
אין אהבה ממבט ראשון. מה זה השטויות האלה?
לא, מה שאמרת שהוא
לא... לא, אין, לא, אני לא מוכן להתייחס לזה ברצינות. אהבה ממבט ראשון שווה שנאה ממבט שני. אתה מוזמן לצטט אותי. למה אתם מחייכים? זה עצוב. מה זה אהבה ממבט ראשון?
בסרטים.
מה?
מופיע בסרטים.
מופיע בסרטים, כן. אני לא רוצה להיות עכשיו איזה מין דמגוג ונשאל אותך, את מי בדיוק אתה אוהב? דייג אוהב דגים, אתה מכיר את השאלה הזו? אם דייג אוהב דגים, אז את מי אוהב? תענה לי. עצמו, כי אם אוהב את הדגים, המשאיר אותם חופשיים. מה אתה דג אותם, מורג אותם? אתה אוהב את עצמך? אז אהבה ממבט ראשון זה אני אוהב את עצמי. היא בחורה נאה, נעים לי להסתכל עליה, זה מאוד חושי, זה מאוד חיצוני, זה מאוד שטחי, זה מאוד ראשוני, זה מאוד עני, זה מאוד חומרי, זה מאוד אגואיסטי. כמו שזה בא, ככה זה הולך. אז אני עונה, אין אהבה ממבט ראשון. אל תאמין בזה, שקר גמור.
מה עם יעקב?
מה?
מה עם הסיפור שלו?
מה רש"י אומר על זה? דרך אגב, לכן כתוב שהוא בכה. הוא בכה כי הוא ידע שחס ושלום יתלו בו את הנשיקה, יתלו ביחס אליו את הנשיקה הזאת ממקום חס ושלום חושי, רגשי, חס ושלום כדי ליעקב אבינו מיני, חס ושלום. לחז"ל אמרו מה שאמרו. חז"ל אמרו שאחת הסיבות שהוא בכה כי הוא ידע שחס ושלום לא יבינו אותו בכלל. כן, בבקשה.
איך זה מתאפשר לבחון את זה, כאילו לפי מה שהרב אמר, צריך לבחון את זה במציאות שהיא פחות טובה בשביל לראות את הדברים בצורה נכונה?
לא הבנתי מה אתה אומר.
הוא אמר, כאילו, לפי מה שאני הבנתי, כן? שבסופו של דבר, בגלל שההכרה היא הכרה שכלית, וכרגע יכול להיות שהרגש כן מתעתע, או לא יודע מה שזה לא יהיה, אז צריך אולי לראות את זה בעין דווקא שהמצב הוא כאילו פחות נראה טוב ממה שהוא באמת.
לא, אני הייתי מעדיף להגיד את זה אחרת. כשאדם גדל, הממדים הראשוניים שבאים לעשות לידי ביטוי זה החושים והרגשות. כמו ילד קטן, תינוק, אחרי זה ילד, אחרי זה נער נגיד. השכל, הוא עוד לא מספיק קנה חוכמה, השכל עוד לא מספיק מנהל את החיים, החושים והרגשות יותר באים לידי ביטוי, ויש בזה צד של יתרון גדול. הקדוש ברוך הוא מתכנן ככה את סדר הופעת החיים של האדם, כי אותם כוחות חיים טבעיים, אם האדם בריא, הוא מבטא אותם בצורה טבעית בריאה. אחר כך בשלב מסוים של החיים, השכל מתחיל לתפוס עמדה. ואז כשהשכל תופס עמדה, אז האדם מתחיל להיות יותר מדויק, יותר מגדיר, אבל כאן יש סכנה הפוכה, שהחושים והרגשות יכולים ללכת לאיבוד. אני רוצה רגע לענות לשאלתך ממקום אחר. אור החיים הקדוש שואל שאלה. כתוב בגמרא שעד גיל 20 הקדוש ברוך הוא לא מעניש. כך כתוב. בגמרא עושה חשבון, נעזוב כרגע. שואל אור החיים הקדוש למה? אומר אור החיים הקדוש ככה, על פי מדרשים. עד גיל 13 יש באדם רק יצר הרע. בואו נקרא לזה כרגע חושים ורגשות שלא מנוהלים עדיין על ידי השכל ובטח לא על ידי הקדושה, השכל האלוהי. בגיל 13 אומר המדרש, פרקת רבי אליעזר, נכנס בו יצר הטוב. לא, מתחיל להופיע איזשהו שכל, מתחילה להופיע איזושהי נשמה. אומר אור החיים הקדוש, עד גיל 20, השכל, והשכל האלוהי, הנשמה, עוד לא מספיק תפסו את מקומם בניהול חייו של האדם. א', השכל עוד לא מספיק משמעותי, סוף סוף הגוף, במרכאות, והנפש, אני מגזים, כן? התפרעו 13 שנה, זה צריך מה שנקרא זמן שיקום, זמן התוששות, והאדם עוד לא קנה מספיק חוכמה, וכו'. השבע שנים, מה שנקרא, נקראת תקופת הסתגלות למפגש החדש שבין השכל, האנושי והאלוהי, לבין הנפש והגוף. אחרי גיל 20, כשאדם מגיע לגיל 20, אפשר כבר לצפות ממנו ששבע שנות שכל ונשמה יתקבעו בקרבו, ועכשיו הם יכולים לנהל את הנפש ואת הגוף, ועכשיו אתה חייב בדין, אם חס ושלום, אתה לא בסדר. עד לפה דברי אור החיים הקדוש. אם יורשה לי הקטן להוסיף הערה, באלף. חז"ל אמרו במשנה, בין 5 למקרא, 10 למשנה, 13 למצוות, 15 לתלמוד, 18 לחופה. נפסק להלכה בשכונה ערוכה פי גמרא, שאדם שלא מתחתן עד גיל 20, תעזרו לי המשך. לא בדיוק. לא בדיוק. המזבח מוריד עליו דמעות. כלומר, הוא צריך להתחתן עד גיל 20. טוב, היום לא ניכנס לסוגיה שלא יגידו מכון מרמוץ שמתחתן עד גיל 20. בסדר, היום זה קצת יותר מורכב. רגע, כשהוא בן 18, מה המצב של השכל אצלו? לפי אור החיים. מה?
עדיין,
כלומר, התחיל להופיע, מתחיל קצת להיכנס לעניינים, לגזרה, אבל עוד לא מנהל, נכון? בגיל 20 הוא יתחיל. עד גיל 20 אתה צריך להתחתן. כלומר, בואו עכשיו נחבר את ההערה הזאת לדבר אור החיים. מה יוצא? שכדי להתחתן, אני צריך שכל. לא יותר רגיל. אני צריך שכל. לא אמור להתחתן בגיל 12. לפני גיל 13.
לא, אבל עד.
אני צריך שכל. אבל צריך מאוד להיזהר שהשכל לא יבוא על חשבון הרגשות והחושים. אז השכל הוא המנהל, אבל הוא יבוא במקום הרגשות והחושים. אני לא רוצה להפליג ב-15-20 שנה, אבל ברור לנו, רואים את זה במציאות, לצערנו הרב. כשאדם שלא התחתן עד גיל מבוגר, לא 21, אבל נגיד 35, 40, 45 וכולי, הרבה פעמים, השכל שלו תפס כל כך רבה מקום. הרגלי החיים שלו, דפוסי החיים שלו, דפוסי החשיבה שלו, תפסו כל כך עמדה, שאולי מנטלית הוא כבר לא מסוגל להקים משפחה. כלומר, לצרף ל-100% של החיים שלו עוד 100% אחר, ולהקים ביחד 100% חדש משותף. אולי הוא כבר לא מסוגל. כי השכל שם תפס יותר מדי מה. והרגלי החיים תפסו יותר מדי מה. אז מצד אחד, לפני גיל 18, כלומר, 5 שנות שכל צריכות להופיע. במקרה הרע במרכאות 7 שנות שכל, אבל תיזהר שלא יהיה יותר מדי שכל. אבל עוד פעם, זה לא סותר מה שאמרנו מקודם, שהשכל צריך לנהל. עניתי לך או לא?
עוד טיפה,
מה חסר?
סתם, נניח שזה לא קשר של איש ואישה, אפילו מה שהגדרת עם המטוס והאופניים. לצורך העניין, אם אני רואה שהמטוס מקולקל, ואז אני בוחן את המטוס, או שאני צריך לבחון אותו בצורה מאוד כללית, לאו דווקא בצורה שהוא מתוקה.
תראה, לפני שאתה בוחן את יכולת השימוש בין המטוס לאופניים, אתה צריך לבחון בכלל את ההבדל העקרוני בין מטוס לאופניים. עכשיו, ההבדל העקרוני הזה יכול להיות שהוא יישאר בהגדרה באנציקלופדיה. כי כרגע המטוס מקולקל והאופניים תקינות. אבל מצד האמת זה ההבדל. אתה לא הולך להתקיף את איראן עם אופניים, גם אם יהיו לך מיליון אופניים תקינות. אתה צריך מטוסים? אז אם לא תהיה הבחנה עקרונית בין מטוס לאופניים, אז אתה בבעיה. לכן צריך להבדיל בין ההבדלה המהותית בין המטוס לאופניים, לבין ההבדלה המקרית, בלשון המהר"ל, עצם ומקרה. צריך להבדיל קודם כל את ההבדלה העצמית בין המטוס לאופניים, שהמטוס הם לאלה לאלה למעלה מהאופניים, ועכשיו הבדלה מקרית בין האופניים האלה למטוס הזה.
ולזה לייחס פחות חשיבות
כאילו? מה?
ולזה לייחס פחות
חשיבות. ואז ממילא, אף על פי שהמטוס הזה מקולקל, אני אתייחס אליו בכבוד. תגיד לי, אתה תיקח מטוס, שלתקן אותו זה לא סיפור רציני, ותשים אותו בגן השעשועים פה בגן הסוס. לא. אבל אופניים, שהתקלקלו. ואין לך כוח לתקן, כבר נסעת עליהם 15 שנה וכו'. תשים אותם בגן הסוס. יכול להיות שכן. הנה, זה ההבדל המהותי. בסדר? טוב, מישהו פה רצה גם להירוד הערה.
תשאול על
ה... יעקב, בבקשה.
אחרי המעשים, לוקחים הלבבות. איפה נכנס השלב הזה של המעשים? תראה. אל השכל הרגש.
אחרי המעשים נמשכים הלבבות, ואחרי הלבבות נמשכות הדעות. המאמר הזה בחז"ל, אני לא רוצה להגיד שהוא מאמר שהוא בדיעבד, אבל הסדר הנכון הוא מחשבות, לבבות, דעות. לפחות, על פי פסקה בורות הקודש, לפחות אצל האדם הבוגר. אצל הילד הקטן, כמו שאמרנו, זה מתחיל מהחושים, אחרי זה הרגשות, אחרי זה השכל, אחרי זה הנשמה. נכון? ילד קטן, קודם כל, צריך שיהיה לו חיתול נקי, אוכל בזמן, חום גוף. אחר כך, צריך חום ואהבה. מידות, רגשות, מתחיל לעבוד קצת על המידות. אחר כך, שכל, צריך להתחיל להבין מה קורה פה בגזרה שנקראת עולם הזה. ואחר כך רגיש לא עושה מופיע נשם. אז הילד הקטן זה, היות ואצלו הכל טבעי, אז גם כשמופיעים החושים, הרגשות, זה מופיע בריא, אם לא קלקלנו אותו. זה מופיע טבעי. של האדם הבוגר, היות ומרכז הכובד שלו זה השכל, אז זה חייב לעבור דרך השכל. בסדר? כן.
ואפשר להוסיף שזה לא עניין של גיל, אלא של תקופה בחיים של האדם. תקופה או...
כן ולא, כי בוא נאמר ככה. אדם שלא עבר את התהליך הזה נכון, מהיותו תינוק עד היותו איש, לא בטוח שניתן לו לאכול מטרנה בגיל 30 כשהוא יגיע למכון מיון. לא כך פשוט. כלומר, אני לא יכול לתת אוכל של תינוקות לאנשים מבוגרים. גרבר כן. אפילו אצל חלק מבתי ישראל זה מנה אחרונה בשבת. אבל מטרנה, בואו נסכים שלא. אתה מוכן לאכול מטרנה? נעשה ניסיון. לא, גם אני לא. מה פתאום? אני רוצה אוכל של אדם בוגר. של אדם, של איש. לכן זה לא נכון לומר שאדם שלא עבר את התהליך 5, 10, 13, 15, 18 והגיע למכון מאיר למשל בגיל 30, נתחיל להבריר אותו את התהליך של מ-5, מ-30. לא. אנחנו נתחיל את התהליך איתו בגיל 30, באיזושהי צורה שמתאימה לאדם בוגר בגיל 30, כשננסה להשלים מהמקום של אדם הבוגר את כל החשבון הזה מגיל 5 הוא במרכאות הפסיק. זה לא יהיה אותו דבר, אין ספק, אבל אפשר להשלים את זה באיזושהי צורה, בצורה אחרת. לכן לא הייתי אומר שאדם בוגר שאיבד את התינוקיות יחזור לתינוקיות. הוא כן צריך להשלים את צדדי התינוקיות, אבל ממקום של אדם בוגר.
עדיין אפשר להגדיר בשביל היחס בין השכל הרגש,
לא הייתי אומר את זה. כלומר, לא הייתי אומר לאדם שהגיע למכון מאיר, לא הייתי אומר לו, תתחיל להרגיש את אלוהים. הייתי מנסה לברר איתו בשכל, שיתחיל להבין את אלוהים. ואז הרגיש איתו. לכן, אחרי המעשים, נמשכים הלוות, נמשכות הדעות, זה נכון אצל הילד הקטן, ככה כותב אורות הקודש, כמדומני ג' רש למתחת, עמוד רש למתחת, אולי נקרא את זה, אם... זה פסקה קצת מפתיעה, הפסקה הזאת. היא שונה ממה שאנחנו מכירים. גימל. טוב, כנראה משתמשים, אז זה לא פה. טוב, תסתכלו אחר כך. אולי זה בית? לא. טוב, אם אני זוכר נכון, זרות הקודש, גימל עמוד ראש למתחת או ראש למתת, זה נקרא, הפסקה נקראת סדר הטהרה. ומניעתה, אם אני זוכר נכון. השם הרב אומר, אני מנסה לצטט, צריך לאחל בטהרת המעשה, אחר כך בטהרת הנפש והמידות, אחר כך בטהרת השכל, או לטהרת השכל, ואז הדברים הולכים כסדרם, אשרי מי שזוכה לכך. זה לשונו. זה אצל הילד. כי גם כשהוא יתחיל בטהרת המעשה, ואחרי זה המידות, ורק אחר כך השכל, היות וטבעו האלוהי בריא, צלול, נקי, אז גם כשזה יהיה מעשה ורגשות וכו', זה האלוהים מופיע דרך זה. ואצל האדם בוגר, זה אחרי המעשים, קודם כל קבל הכל מלכות שמיים. שכל אחת הכל מצוות. בסדר? טוב, יש כאן הערות, בואו נתייחס ברשותכם. דוד, ואם קרה הפוך, הרגשי מחובר, טוב, אני מקווה שאני קורא נכון, עם ההתאמה הנכונה, אבל השכל לא. ועם השנים זה מאפיל על הרגש. אין הסכמה על עיקרי החיים, מה לעשות? להיפרד? טוב, תשובה. לא עונים על שאלות כאלה משמעותיות באימייל, במחשב. טוב, אני מציע לדוד, ללכת לייעוץ מסודר, שהמייעץ יכיר את הסוגיה כמו שצריך, ובעזרת השם ימצאו פתרונות, נקווה טובים. מה קורה פלוני? מה קורה לגבי כעס בחינוך? כולנו צריכים לעבוד על זה. טוב, נלגלגל. אסי ממרכז הארץ. למה? לא מרכז הארץ, מערב הארץ. אם תסתכל על המפה, מרכז הארץ זאת ירושלים. כלומר, ציר כביש 60 זה מרכז הארץ. עד שנגיע לבר הדן המזרחי, בעזרת השם, שאז הביקה היא מרכז הארץ. אבל אזור גוש דן, מגדרה לחדרה, זה מערב הארץ. תבדקו במפה. בסדר? לא, שלא יחשבו שהם במרכז, פשוט. המרכז ירושלים, יהודה ושומרון, זה המרכז. שלא תהיה פה טעות. אנחנו לא נגד מערב הארץ, אבל צריך להגיד דברים על דיוקה. אסי ממרכז הארץ. דרך אגב, אפשר לעבור אל מרכז הארץ עם תמוניה. טוב, גם במערב הארץ צריכים להיות, זה בסדר. למה ככל שמתבגרים יותר מפעילים, למה ככל שמתבגרים יותר, פסיק, מפעילים יותר מדי שכל? א', זאת עובדה. ב', כי השכל תופס יותר מקום. כי הכלי שמנהל את החיינו הוא השכל, ברוך השם. ולכאורה זה טוב. הרי זה מה שאנחנו אומרים, שצריך לתת יותר מקום לשכל, הוא פחות לרגש, ורואים בפועל שהשכל מעכב את ההתקדמות. לכן בדיוק הרב מדייק. שהשכל נעשה באדם כדי לנהל את כל רגשותיו ואת כל מעשיו הטבעיים, אמנם, כמו שקורא הרב, אולם דבר זה ראוי להיות תמיד למורה דרך לאדם. כי לא טוב הוא להרחיב כל כך את שלטון השכל, עד שיפריע את הרגשות הטבעיים ממהלך. זה לא. פה צריך להיזהר. דרך אגב, זה יכול לקרוא גם לאדם שמתפתח מבחינה רוחנית, שכוחות החיים הטבעיים שלו. בלי לשים לב, אם לשים לב, מתחילים להתפורר עצמו. צריך לשים לב לזה. בין הזמנים זה זמן חשוב מאוד לשים לב לזה. שאני עדיין אדם סימפטי, ונחמד, וחייכן, וחברתי, ועם חוש הומור. זה בסדר כמור. לא נעשיתי איזה עצבני דתי. זה חשוב מאוד. בול. טוב, בואו נחזור אלינו. נסכן. אמנם התוכנית הזאת צריכה להיות שומה, לא מחפץ טבעי שפל בין אור ושכל, בין קדושה ותפארת פנימית, הנובעת מקורה של תורה זה שכל אלוהי או נשמה, כי רק כשהעוז של ההרגשה הטהורה היא תולדה מאור הקדושה השכלית של דת אלוהים אמת, אפילו רבי עקיבא, אפילו רחל אשתו, אפילו ירושלים, אפילו שבת, כל האפילויים שדיברנו עליהם בשורים הקודמים, אז שממנה באה ההרגשה של אהבת הכנסייה שאמרנו ירושלים וכנסת ישראל וכל פרטי כוחותיה, ושיהיה מרכז החיים של המקור האושר וכו', אז היא הרגשת אמת וצדק שיש לה יסוד וקיים לה, שיש לה יסוד קיים לה, הוא נובע מהשכל, מהכוח המנהל, השכל האנושי ובוודאי השכל האלוהי. ולכן איזה יופי, ירושלים דדאבה כדאביד רבי עקיבא. עכשיו תראו כל מיני ביטויים של השכל האלוהי של רבי עקיבא. סופר האותיות שבתורה. טוב, פה זה כבר דברים יותר פנימיים, יותר קבליים. מה זה להיות סופר אותיות? שכולו סתימתה אליבה, סתם משנה רבי עקיבא, שיצא נשמתו באחד. וואו, איזה מדרגה אלוהית היה רבי עקיבא. ודברים אומרת הגמרא שלא נתגלו למשה, נתגלו לרבי עקיבא וחבריו. כל זה ביטויים לשכל ולשכל האלוהי, לא רוצה להגיד המוחלט, אבל העליון מאוד של רבי עקיבא. אז האדם כזה, מאור קדוש או מאור קדוש ועליון זה, מקור יסוד ההוראה השכלית והשכל האלוהי, נכון היה הרגשה המבוססת על ההשכלה האמיתית של תורת האמת. רבי עקיבא היה עשה ירושלים של זהב לאשתו. אני רוצה בעומק הנשמה הישראלית להיות עולה ומפרחת. ומכל מקום, אפילו רבי עקיבא, ואפילו רחל, ואפילו ירושלים, ואפילו שבת, ואפילו ראש. ומכל מקום, ביותה יורדת בתחום הרגש, בין רבי עקיבא לאשתו, והזהב, המשתתף עם התכונה שנטייה לברק החיצוני, הזהב, צריך לכוח מצמצם. אסור תצא אישה עם זה בשבת, שמה תשלוף את הרי, שמה תופיע פתאום מידת החומרנות היתרה, שחזל קראו לזה גאווה, אבל כמו שאנחנו מבינים כאן זה יותר רחב. צריכה לכוח מצמצם, הנותן לגבול השומר בכבוד את ערכה, ואומר לה, את פה תבוא. שמתגלה ממילא בהכרח התמעטות הקישוטים, אפילו אותם הקישוטים, היותר נעוצים ביסוד התכונה לחיבת הכלל והקדושה, למען הכניע את ההדר החיצוני. להראות על ידי התמעטות זה הצביון במעט לתקרת היופי הפנימי של המנוחה והקדושה של שבת ושל חיינו בכלל נשמה של שבת, של הדרת החיים שמקודשים בנועם ויופי עליון של הקדושה העליונה. טוב, דברים חשובים. שבוע הבא ביום חמישי יש שיעור, נכון? כן או לא? כן. אז אנחנו נלמד את הפסקה השנייה, סוגיה חדשה אבל היא קשורה לבין קודש לחול, קשורה לכותרת. טוב, יישר כוח, שבת שלום.